אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. מאחורי הקלעים, שעה עם רותי קרן על צידו הנסתר של עולם התרבות והאומנות.
פסל זה כמו מישהו חי, אבל פשוט יותר לאט, וכך צריך להתייחס לזה. אולי במשפט הזה של דרור בורשטיין, שסיים את חלקו הראשון של המפגש שלנו על מסתרי המבט ביצירות אומנות, אולי בו תמון הסוד, או לפחות פיסה ממנו. לאט, בתשומת לב, בהתכוונות, בעיניים פקוחות, במלוא החושים כולם, להתבונן באמת, ואז להבחין, ואז להרגיש, ואז להבין את היצירה, את עצמנו, ואז להיטען במשהו שקשה להסבירו. אבל כשהוא מתרחש, אין צורך בהסברים, במדריכים, בניתוחים, אנחנו פשוט נדע, ונרגיש, ונתפעם. המשורר, הסופר, העורך והמתרגם, ובעיקר הצופה אל מעמקי היצירה האומנותית דרור בורשטיין, ממשיך להוליך אותנו במילים גם הפעם בחלקה השני של התוכנית, אל מאחורי הקלעים של ההתבוננות והצפייה ביצירות אומנות כדי לראות פנימה. אני רותי קרן, מגישה ועורכת. שוב שלום לך דרור.
שלום.
אז דיברנו בחלק הראשון על ההתבוננות שלך בציורים של ברויגל ורמברנט, בתערוכות שעליהן כתבת במאמריך בעיתון הארץ. אני מבקשת כעת להיכנס לפרטים שאתה מכוון אליהם את מבטך ואת המילים עליהם. בתערוכה של רמברנט אתה כותב ארוכות על תחריטים זעירים בשחור לבן, האחד של קונחייה, השני של אישה שוכבת, שניהם דוגמה ליצירות מופנמות, והמבט בהם אינו יכול שלא להתכנס פנימה אל מאחורי הקלעים.
זה שתי דוגמאות נהדרות, מכיוון שהם מצד אחד מאוד שונים אחד מהשני, כמובן זה מין קונחייה מוערכת כזאת, מנומרת, ומצד שני אישה, אבל כשמסתכלים על שני התחריטים האלה, אפשר לראות שמה שמשותף להם, מעבר לצורה השונה, זה האפלה. הם שניהם מכילים אפלה ובאים מתוך האפלה, וזה מאוד קשור למה שדיברנו עליו קודם לגבי העניין הזה של תשומת הלב, שהיא הדבר שמחבר את כל היצירות השונות כל כך אחת מהשנייה. מכיוון שהקונחייה הזאת, אפשר ממש לראות אותה, יש בתוכה ספירלה של חושך. זאת אומרת, אם היינו יכולים להיות נמלה שהולכת בפנים, היינו הולכים ככה ורואים את החושך הזה. זה לא המצאה, זה פשוט ככה. זו עובדה פיזיקלית. וגם היא אפופה בחושך. היא גם באה מתוך איזה מעמקים, זה אנחנו גם יודעים, מבחינה ביולוגית, כן? היא הייתה במעמקי הים, או מתחת למים בכל הפחות. ואותו דבר האישה הזאת, כמו שהיא מצוירת שם, אנחנו יודעים שהגוף הוא דבר מאוד מאוד אפל, הגוף בפנים הוא דבר מאוד חשוך, לא נכנס אליו אור. שוב, אם היינו חיידק או תא אדם או משהו כזה, היינו יכולים לחוות את זה כממשות פיזיקלית. היא יושבת שם, היא מאוד כהה, האור שלה הוא מאוד מאוד כהה, יש שחושבים שהיא אישה שחורה, אבל זה בכלל לא בטוח. יכול להיות שהיא אישה לבנה הולנדית שפשוט בתוך האפלה הזאת הפכה להיות כהה. ובמובן הזה, המסתורין הזה, הדבר שאתה רואה אותו אבל אתה יודע שאתה לא יכול לראות אותו, הוא מגולם, אחד מהדרכים מגלם אותו, הוא באמת באפלה הזאת שאצל רמברנט בהרבה מאוד עבודות.
אתה אומר שאלו ציורים שלא נועדו להתגלות, אלא דווקא לאפשר את ההסתתרות.
זה איפשהו על הסף בין לבין. הם מראים לך משהו, אבל הם כבר נסוגים לתוך איזה משהו שאי אפשר לראות אותו. וגם הדברים שאתה רואה אותם, אתה יודע שהם רק פני השטח. זה מאוד מאוד בולט בקונחייה. זאת אומרת, הקונחייה היא ממש סמל של הדבר הזה. של דבר שיש לו פני שטח מרהיבים ומפתים ויפים, אבל היא מכילה איזושהי השתבללות פנימה שאותה אתה לא יכול לראות. וכל ציור הוא קונחייה במובן הזה. כל ציור הוא פני שטח שיש איזה שביל מתפתל ומתכנס פנימה, שאתה צריך להכיר בזה, שאתה לעולם לא תגיע אליו.
בהרחבה ופירוט מדהים אתה מתאר גם שני תחריטים של עקדת יצחק, כשאתה שם לב לנדן הפולה של הבגד, היד הנשלחת אל המאכלת, או זו שעוצרת את ידו של אברהם אל מבטו של העיל, והעיניים נחרחות מכאב, כך אתה כותב, העיניים שלך, זה מאמץ פיזי ולא רק פיזי. בתערוכה של ברויגל אתה מתוודא על תשישות, שבעתיה אתה בורח אל אגף אחר במוזיאון לראות ציורים אחרים, או לחלופין יוצא אל הרחוב, לנשום אוויר, ומגלה שברויגל פולש גם אל המרחב הציבורי החיצוני.
זה היה דבר מאוד משעשע וכמעט מבהיל, כי ברויגל יש לו דרך מסוימת להסתכל בבני אדם. מעבר לכל הדברים, אפשר ללמוד את זה ממנו. זה דרך שאנחנו יכולים לראות אותה גם בספרות אצל כל מיני סופרים, כמו בלזק למשל. זה דרך שיש בה סוג של קור מסוים, אפשר להגיד, וריחוק. הוא רואה את כולם באותה מידה, גנבים וקדושים, וכולם נכנסים פנימה. ואם אתה נמצא איתו בתערוכה ואתה מסתכל דרך העיניים שלו בבני אדם, ואז אתה יוצא לעיר גדולה כמו וינה, ששם באמת נמצא, גם הייתה התערוכה, ובכלל האוסף הגדול של ברויגל נמצא שם, אתה פשוט תראה ככה את האנשים מסביב. אתה תראה את האנשים שאילו ברויגל היה נמצא שם, היה מצייר אותם. בכל הדברים המצחיקים שהם עושים, בכל הקטטות האלה, כי יש לו ציורים של קטטות העיקרים וכן הלאה. זאת אומרת, כמו מכל אומן, אפשר ללמוד דרך מסוימת של התבוננות. עכשיו אני מדבר על רמה יותר ארצית, כן? איך להסתכל בצורות ובקיומים השונים של העולם. אתה יכול להסתכל על ברושים, נחזור על ברושים של ון גוך. יש לנו הרבה ברושים בארץ. אחרי שאתה רואה את ון גוך, אתה מבין שאפשר להסתכל על עץ ברוש כמו על אהבה. כן? שברוש זה איזה משהו שהוא לוהב. הצמיחה שלו היא לוהבת, היא מתפתלת. זה לא סתם איזה מין עמוד כזה. וזה מה שאפשר ללמוד, מכל אחד אתה לומד משהו אחר, וזה הדבר הנפלא בריבוי הגדול הזה של המבטים, שנכון שכולם מבוססים על איזושהי דריכות שהיא מאוד מאוד דומה אחת השנייה, אותה תשומת לב, אבל הדריכות הזאת היא גם מאוד מאוד פלורליסטית ומרובה. זה לא איזה משהו שקוף, אחיד ואינסופי, כן? כמו איזה מבט בחלל החיצון. לא, הם מסתכלים בדברים הקונקרטיים שיש בחיים, ומסתכלים בדרכים אחרות.
אבל אני רוצה להתמקד באמת בחוויה שעוברת, שאתה אומר שכואבות לך עיניים, או שאתה גדוש מבחינה נפשית, ואין כבר יכולת, כתבת בעצמך את המילה קריסה.
כן.
זאת אומרת, אני רוצה להתעכב על זה, על מה קורה שגורם לך באמת לא להיות מסוגל ולצאת החוצה ולראות שגם בחוץ זה ממשיך.
זה עניין פיזי לגמרי, זה דומה באמת למפגש בהרבה מאוד אנשים או לכל פעילות. מכיוון שזה כל כך אינטנסיבי ואתה לומד ומרגיש ונבהל כל כך הרבה, הדבר הזה יש לו מחיר, אתה לא יכול לחיות ככה כל היום. וזה חשוב גם באמת ברמה המעשית ביותר של האנשים שהולכים למוזיאונים, להבין שכל אחד צריך להגדיר לעצמו את פרק הזמן שבו הוא עדיין ערני בבוקר. אני יודע שבשבילי זה בין שעה וחצי לשעתיים, שאחריהם אם אני לא מפסיק, זה יכול להיגמר לא טוב. זאת אומרת, זה פשוט יכול לעשות כאב ראש, זה לא כדאי, וזה נהדר. זאת אומרת, אני רק חושב בככה בחשש מה קורה, אילו הייתי יכול להיות במוזיאונים מהבוקר עד הערב, יש כאלה שבימים מסוימים פתוחים, נגיד מתשע עד תשע בערב, 12 שעות, וזה רק יום אחד. עדיף שזה לא ככה, עדיף שאתה יודע שיש לך שעה וחצי, הצד הטוב שבזה אתה אומר, אוקיי, בשעה וחצי הזאת אני לא עושה שום דבר אחר. אחר כך יש זמן לכל שאר הדברים. שעה וחצי הזאת, אני כאן בא לבקר, זה כמו לבקר את הדודה שלך, שלא ראית אותה כבר 400 שנה. תהיה עם הדודה שלך עכשיו, תעזוב את הטלפון הזה, באמת, עכשיו הטלפונים הם גם מפרים לנו כי הם מפתים לצלם, והם גם מפרים לנו כי הם באמת מקשרים אותנו לכל שאר העולם החיצוני. אז כך שעה וחצי, דווקא מתוך זה שאתה יודע שאתה לא תוכל לראות את הציורים האלה כל השבוע וכל, אז בשעה וחצי זה מפתיע כמה אפשר לקבל ממוזיאון, אם נמצאים באמת עם הדודה הזאת בתשומת לב מלאה.
אבל בכל זאת אתה כן הגעת למצבים של עייפות.
נכון, ואתה צריך לשים לב גם לזה ולהפסיק. זה חשוב להפסיק. אתה מפסיק ואז הולכים, מה שמאוד חשוב זה לי. זה השיטה שלי, שוב, אני יכול לרשום עליה פטנט. זה לא כל כך מתוחכם, אבל לצאת מהמוזיאון, היות שיש לך מנוי שנתי, אין בעיה, אתה יוצא, אתה נכנס מתי שאתה רוצה, ולחפש איזושהי פיסה של טבע כלשהי, גן, נגיד במוזיאון הפרדו, ליד המוזיאון יש גן בוטני. זה נהדר, אתה הולך לך מהעצים של המוזיאון, אל העצים של הגן, והעצים האלה מרגיעים לך את הראש, אתה אוכל ארוחת צהריים, ואז אתה חוזר בכוחות מחודשים. זה באמת משהו שצריך לחזור עליו בכוחות מחודשים באיזשהו אופן. ולא צריך יותר מדי, להבין שמדובר בחוויה אינטנסיבית, אתה לא אמור לראות את כל המוזיאון, גם אם אתה תחיה במדריד ואתה תגור בפרדו. אני כתבתי פעם רומן שקוראים לו הרוצחים, שיש שם דמות שהיא עובדת, דמות ישראלית, כן, שהיא עובדת באופיצי בתור שומר לילה. איזה נחמן אחד שהוא רוצה לעבוד, והוא מסתובב שם בלילה עם הפנס, ומאיר על הציורים, וזו העבודה שלו, כי זו הייתה פנטזיה גם שלי. אבל אפילו אם אתה תגור במוזיאון, זה, מוזיאון אחד גדול באירופה, הוא יותר מדי גדול לבן אדם אחד לחיים שלמים. צריך לדעת את זה, לוותר על היומרות, זה לא להיות נפוליאון של הציורים, להגיד, אני הולך לכבוש את כל הלובר עכשיו, או משהו כזה, אי אפשר. וזה מלמד אותך ענווה, וזה כבר שיעור חשוב.
לעתים קורה אפילו שמבט בציור מסוים חוסם את הרצון להמשיך ולהתבונן, זה הרגע שמסמן לך שהביקור הסתיים ומורה לך את הדרך החוצה.
כן, כן, זה מעניין. תמיד בתערוכה יש את הציור הזה שאתה יודע שזהו, גמרנו. שהציור הזה הוא בסיפור הפנימי שאתה מספר לעצמך או בחוויה שלך, הוא חייב להיות האחרון. הרבה מאוד פעמים עם התערוכה עצורה בתבונה, זה באמת הציור האחרון בתערוכה. נגיד, התערוכה של ליאונרדו, שהייתה בלונדון, ראיתי אותה לפני גם כמה חודשים, היה שם ציור שהיה אחרי כבר כל הציורים המוטרפים של ליאונרדו בסוף דרכו, כל החזיונות האלה, ויש שם איזה ציור פתאום פשוט של איש זקן, בפרופיל עם זקן ואף כפוף, וקשה להגיד למה, אני חושב שזה דיוקן עצמי, למרות שהוא לא מוגדר ככה. אתה מבין שאחרי זה כבר, זה מין ציור שהוא גם צויר בימיו האחרונים או בחודשים האחרונים של חייו, שזה הדרך החוצה. זה כמו חץ, זה ממש כמו חץ שאומר לך, אחרי זה אתה לא יכול לחזור. זה באמת כמו הדודה הזאת שהיא בת 400, היא אומרת לך שלום ואתה יודע שאתה לא תראה אותה יותר. לפחות לא בחיים האלה, כן? ואצל ברויגל למשל זה באמת הציור הזה של מרים על ערש דווי. שבגלל שהוא כל כך קטן וכל כך אפור, הוא כמעט על סף הכיליון, אתה יודע שאי אפשר ממנו לחזור, לא באותו יום לפחות, לציורים הגדולים והמפוארים והמונומנטליים. זה ציור שאומר לך, זה כמו איזה נר שכבר הולך לדעוך. כן?
אבל אני מדברת גם על ציור שאתה מתאר שוב בספר שלך, תמונות של בשר, אתה מספר בפתח הספר על ציור של גויה, שממש חוסם את היכולת להמשיך בכלל...
כן, זה ציורים, זה ציור של כבש אצל הקצב, שהוא בעצם התחיל את כל המחשבה שלי על הספר הזה, תמונות של בשר, הוא גם מופיע בתחילת הספר. וזה ציור מהסוג, או יצירה מהסוג של הדברים שהם כבר כל כך קיצוניים ומביאים את עצמם לאיזה סוף מסוים של המדיום ושל הז'אנר, שבאמת ראוי אחריהם לקחת איזושהי הפסקה. זה כמו שירים של פאול צלן למשל. זה כבר שיר שהוא על גבול השפה, אתה כבר לא מבין לפעמים את המילה הבודדת. וגם שם, זה ציור שבא מתוך מסורת של חיות מתות, אבל מאורגנות מאוד יפה, יפות מאוד לפעמים, עם הנוצות וכן הלאה. והוא פתאום לוקח את הדבר הזה ארבעה צעדים קדימה, הוא מפרק את זה, הוא מערבב את זה, הוא הופך את זה למגעיל, לא מגעיל ממש, אבל מאוד בוצי ואחור. ואתה אומר, אחרי הדבר הזה, לחזור אחורה ולראות איזה ציור של ציפור מתה, ככה מיופייפת וכן הלאה, באותו יום זה כבר אי אפשר. יש דברים שהם באמת, באמת סוף של משהו.
כלומר, יש כאן גודש, יכולת קליטה, ספיגה, סבלנות שיש לה גבול, ויש גם השפעה חזקה מאוד, כמו באחת הפעמים כשביקור כזה הביא אותך למצב שקראת לו היפנוטי או נרקוטי.
כן, שתי הדוגמאות החזקות ביותר, שתי החוויות החזקות ביותר שאני זוכר מכל ה-20 שנה האלה שאני מקפיד באמת לחסוך פרוטה לפרוטה, לחסוך כסף מילדיי, מזונם ולנסוע לפעמים לחול, לראות ציורים ודברים כאלה. שני הדברים האלה היו אחד באמסטרדם ואחד בקיוטו. באמסטרדם זו הייתה תערוכה של הרקולס סגרס, זה צייר פחות ידוע בין זמנם של הציירים כמו רמברנד וורמיר וכן הלאה, מאה ה-17 הולנד. הוא צייר כל כך מוזר וכל כך חד פעמי, שלהיכנס לתערוכה שלו זה באמת כמו להיכנס למאדים, זה כמו לעבור לעולם אחר. הוא הסיט במובן מסוים את השיקוף הזה של המציאות לאיזושהי רמה שבאמת נראית קצת כמו חלום, יש משהו סיני קצת בציורים שלו, וזה כמעט רק נופים, הוא מצייר אך ורק נופים, הם די ריקים, יש פה ושם בן אדם, וזה באמת כמו לשוטט במאדים, לא שהייתי שם, אבל ראיתי תמונות וכן הלאה, זה משהו בין המאדים לכדור הארץ. ואז האפקט המצטבר זה באמת להיות במקום אחר, מכיוון שזה רק נופים, אז אתה בעצם נמצא באיזה ארץ אחרת, שלאט לאט אתה מתחיל לפקפק מה יותר ממשי, העולם בחוץ או הדבר הזה. זה דבר שאני הסתובבתי בתערוכה הזאת וכתבתי בקדחתנות. הייתי בטוח שאני הולך לכתוב ספר על התערוכה הזאת. ממש, ספר. קניתי פנקס מיוחד שם, עבה כזה וקטן, ואמרתי, אין מצב, אני חוזר הביתה, אני רק מארגן את זה, יש לי ספר חדש שכתבתי אותו בארבעה ימים שהייתי שם. ואז באתי הביתה וראיתי שכל המילים האלה הן לא מחזיקות, והתחלתי למחוק ולמחוק ולמחוק. בסוף נשאר מזה, אני חושב, אולי 30 מילים מהפנקס הזה, שפרסמתי אותם באיזה מקום, אני לא יודע, בתור שירים, כאילו. וגם זה היה עדיף. כי באמת זה כמו אילם שחלם חלום, זה באמת כמו חלום. הגעתי לתערוכה הזאת לגמרי במקרה, לא יודעת אפילו שהיא תהיה. ולא היה לי מה לכתוב עליה. הגשתי שכל מילה שם היא לא מעבירה את הדבר הזה. והדבר השני הוא בקיוטו, וזה הגן של מקדש ריואנג'י, מקדש די ידוע, מתמונות. קשה מאוד לתאר את זה, זה מלבן של חצץ ואבנים, עם חומה מסביבו, משהו לא גדול. ומה שאני זוכר משם, אני לא אנסה לתאר עכשיו את מה שראיתי שם, אבל אני כן אגיד שכשיצאתי משם, פתאום הרגשתי משהו מוזר, וזה שכאילו יש לי על החזה או על הבטן מלבן, שתלוי לי כמו תיבה של רוכלים, כן, שמוכרים דברי סדקית, כן. ותולים איזה קופסה. בעצם הרגשתי כמו באשליה אופטית, שאתה מסתכל הרבה פעמים על משהו, ואז אתה מסב את המבט וזה עוד מהדהד. הרגשתי שהדבר הזה תלוי, לא בעיניים, אלא תלוי לי ככה בתוך הגוף, כאילו אני נושא אותו. וזה חוויה באמת מאוד מאוד קיצוני, דיברנו על גויה, שם זה קיצוני באופן אחר, מכיוון שאין שם שום דבר. זה באמת צלעים עם תחב וחצץ, ואתה יושב שם, אם אתה בא מוקדם, אתה יושב שם בשקט לפחות שעה, וזו חוויה של דממה שלא חוויתי בשום מקום אחר, מכיוון שבניגוד לציורים שיש להם מסגרת, והם בתוך מוזיאון, ויש אנשים מסביב בכל זאת, אז המסדרון הזה שאתה יוצר בינך ובינם הוא מסדרון קצר, ויכול להיות מופרע מאוד בקלות על ידי הרבה מאוד דברים, שם כשאתה יושב בשקט לבד, אתה יושב בתוך העולם, זה בשטח פתוח. ואז העולם כולו הופך להיות בשבילך בתוך האיכות הזאת של הדממה שיש לפעמים מול ציור. והדבר הזה קשה מאוד לתאר כמה הוא חזק. הוא חזק בדממתו, כן? אין שם שום כוח בחוזק הזה. ובשביל זה צריך לנסוע לקיוטו.
ישנם רגעים, גם רגעים עזים, מבהילים, אפילו בעצם המפגש עם יצירה מקורית. הרי פעמים רבות אנחנו מגיעים לתערוכה של צייר שאנחנו מכירים, בעיקר באמצעות רפרודוקציות, רפליקות של ציוריו, החמניות של ון גוך, דמויות נשים של פיקאסו, הפרימה ורה של בוטיצ'לי, וזה לא רק רפרודוקציות, זה כבר צילומים על צילומים, אפילו שימוש בפרסומות שאנחנו צופים בהם, במחשב, בטלפון הנייד, כלומר, הגודל, החומר, ואז אתה מגיע למוזיאון, ובום, אתה רואה את הנערה עם הגיל הפנינה האמיתית, או את פסל מרים של דונטלו עשוי עץ במלוא גודלו, מה קורה במפגש הזה?
יש במפגשים האלה משהו שקרוב לבהלה. זה מעניין, זה בהלה לא של סרט אימה, היא בהלה מאוד מתונה, אבל יש גרעין של בהלה. אפשר לקרוא לזה הפתעה אם רוצים, אבל הפתעה זה מילה חלשה מדי. זה בהלה, זה משהו שלפעמים ככה מקפיץ אותך. וחשוב לשים לב לרגעים האלה של הבעלה, כי זה הגרעין שאחר כך צומחת ממנו. גם כל ההתבוננות, כל הרצון שלך להישאר, להבין מה הדבר הזה עשה, וגם אולי הכתיבה, אם תהיה. אז באמת הדוגמאות האלה, דונטלו, כן, הוא אומן שמי שמכיר אותו, מכיר בעיקר את היצירות, נגיד, גם את התבליטים שלו, וגם חלק מהפסלים שלו, שהם מאוד מאוד אלגנטיים, מאוד, זה אומן שאני מאוד מאוד אוהב. אבל באמת כמו בדוגמה של גויה שנתת מקודם, עם הכבס, לכל אומן יש כמה יצירות, לא יודע מכל, אבל הרבה אומנים, יש יצירות שהן באיזשהו אופן נמצאות מחוץ לעצמם, או כבר באיזשהו עתיד שלהם, שאפילו הם לא יגיעו להם בחיים. זה כאילו אתה יוצר את היצירה שאתה תיצור אם אתה תחיה עוד 100 שנה, אבל אתה אפילו לא מספיק ליצור את הגשר ליעד הזה של 100 שנה. נגיד ג'ויס עם פיניגנס וייק, יש הרבה יצירות כאלה. ודונטלו, במוזיאון שמאחורי הדומו בפירנצה, יש לו פסל של מרים המגדלית, עשוי מעץ, זה פשוט מפחיד. זה אישה במצוקה נוראית, עם שיער ארוך שמכסה את גופה, עם פה באבית, היא מאוד מאוד רזה, לחיים של השקועות, העיניים של השקועות. זה כמעט כמו בהלה שאנחנו רואים באמת מול אדם באיזושהי מצוקה גופנית מאוד מאוד קשה. כלומר, זה ברור לגמרי שהפסל הזה חש כאב באותו רגע. זה כאב אחר מאשר בני אדם. אני לא מסתיקן ברמה הזאת, או במובן הזה. אבל זה ברור שהעץ הזה יש לו כאב, כלומר, זה פשוט עובר אליך. זה לא רק הכאב שלך. אי אפשר להגיד, זה משהו דומם ואני מרגיש את הכאב. זה משהו שנוצר ביניכם. הוא הצליח להפנים את הכאב הזה בתוך העץ. והבעלה הזאת יכולה להיות חדה, כמו באמת אצל דונטלו, שאתה פוגש אותו שם. היא יכולה להיות מאוד שקטה ופתוחה, כמו בקיוטו, כשאתה נכנס ופתאום זה כאילו, הווליום של העולם יורד בזה כמה רמות. זה כמו איזה רע של מקרר שפתאום ככה, כן? וזה נמשך ונמשך. יש באמת סוגים שונים של הרגעים האלה, של הזיקות האלה, שמתחילות את החיבור שלך אל הדבר שאתה רואה. אבל באמת, תשומת הלב היא קודם כל לשים לב לרגע שבו זה מתחיל. כי זה הרגע החשוב, כן? אחר כך יש כבר את התשומת לב לפרטים כמובן, ולמה שקורה לך, לעייפות שלך, לדריכות שלך, למבט המאומץ, כל הדברים האלה, אבל זה הכל מתחיל מאיזה רגע מסוים, שבו בכלל יש איזושהי, נוצר איזשהו קשר.
כן, אבל אני רוצה רגע להתעכב על ההבדל בין המקור לבין באמת התוקים שלו.
כן.
מה ההבדל? מה קורה לנו באמת, אותה בהלה שאתה מתאר? לא נראה לי שיכולה להתרחש כשאתה רואה את הציור הזה על צג המחשב שלך.
כן. אני מאמין גדול מאוד במושג הזה שוולטר בנימין דיבר עליו, הוא דיבר עליו כבר באיזושהי הסתייגות או בביקורתיות, המושג של ההילה. ההילה, יש איזה משהו שקורן ובא מתוך היצירה, הוא בא מתוך החומריות שלה, זה מאוד קל להבין כשרואים פסלים, כן? מכיוון שפסל זה דבר שפועל עלינו וקורן עלינו באמת כמו בן אדם, אבל זה קיים גם בחומריות של ציור. הרפרודוקציות לא יכולות להעביר את זה מכיוון שהרפרודוקציות תמיד משבשות משהו, והדברים האלה הם דברים שלא תמיד אפשר אפילו להבין מה הם, זה נקודה מאוד מאוד חשובה. אפשר להגיד כן, אז יהיה לנו סורק סופר מקצועי, ויהיה לנו מסך סופר מקצועי, זה לא משנה. אתה לא יודע אפילו מה אתה פספסת. זה כמו שנחשוב על זה שאפשר יהיה גם על ידי סורק להעתיק בן אדם. אתה לא יודע בדיוק מה אתה פספסת, יכול להיות שאתה פספסת איזה משהו שהוא מתחת לרדאר של הסורק, שאתה אפילו לא יודע שהוא נמצא שם, והוא הדבר שפועל עליך. דברים שהם מיקרוסקופיים, ולכן הסריקות האלה הן חסרות תוחלת. הן עוזרות כאיזה כלי מסוים. אבל יש שם איזה משהו מסוים שאדם מסוים יצר אותו, כל ציור הוא גם פסל מסוים, מכיוון שיש לו איזה נפח, אפילו אם הוא מאוד מאוד דק. ואת הדבר הזה אי אפשר להעביר הלאה, כן? בטח שלא על מסך מחשב שיש לו, אפילו בוא נדבר על האור, יש לו אור אחר. זה אור שקורן מתוך המסך, והופך את הציור לאיזה משהו שהוא נראה מאוד מאוד זוהר. זה לא ככה. כן? זה בוודאי נכון, אני חושב שהדוגמה הכי טובה כדי להבין את זה, זה לחשוב על ציורי קיר, על פרסקו, כן? שנוצר לתוך חלל מסוים של כנסייה. אתה יכול להעתיק גם את הפרסקי האלה, אבל אתה לא יכול להעתיק את כל הכנסייה, אתה לא יכול להעתיק את המוזיקה שאולי נשמעת שם בזמן שאתה רואה את הציור, או את אין מוזיקה, את השקט המהדהד של חלל הכנסייה.
ואתה לא יכול לגעת, גם אם אסור לגעת, יש את, את המצב הזה שאתה עומד מול היצירה, וכן יכול, אתה במרחק...
זה דבר, העניין הזה של העתיקים הוא נוגע באמת בדבר, אולי בדבר הכי חשוב, בנושא שאנחנו מדברים עליו עכשיו, וזה באמת בכלל מה זה, מה זה היצירה הזאת, בין אם זה ציור, בין אם זה פסל, או כל דבר אחר, או שיר. אפשר לחשוב, ואני חושב שזו התפיסה של רוב האנשים, אינטואיטיבית, שיש שם איזה אובייקט, ואנחנו באים אליו מבחוץ, ואנחנו מסתכלים על הדבר הזה, ונמצאים איתו באיזושהי שיחה, והשיחה נגמרת. אפשר להבין למה אנשים חושבים ככה. אבל בעצם אני חושב שמה שקורה במוזיאונים, מה שקורה מול ספרות, מול אומנות וכן הלאה, זה שבאמת אתה פוגש את עצמך. אתה לא פוגש את עצמך במובן האישי. זה ברור שאני ורמברנט לא חיינו באותה שנה ולא באותה ארץ וכן הלאה. ההבדלים ברמה של התעודת זהות שלנו הם בלתי ניתנים להכחשה, וזה נכון לגבי כל צייר וכל אומן, גם אם הוא חי בתל אביב היום. אבל אתה פוגש את עצמך באופן יותר עמוק, מכיוון שהרי כל היצירות האלה, וגם ההתבוננות שלך, וגם הכתיבה שלך, הם חלק מאיזשהו תהליך אחד אינסופי, שהוא תהליך של הבריאה כולה. כן? יש איזשהו תהליך של הבריאה, לא צריך להיות אדם דתי בשביל להבין את זה, אפשר לחשוב על הבריאה מתרחשת בעצמה, בלי אלוהים, כך אני חושב. כן? משהו שקרה מעצמו, זה העמדה המדעית כבר הפיזיקלית של המפץ הגדול, זה פתאום קרה. ויש איזה רצף של זמן, שבו נוצרים עצים ברושים, ונוצרים בני אדם, ונוצרים ציירים הולנדים, ונוצרים אנשים בישראל, ונוצרים הצבעים שמהם הציור נעשה, והבדים והחומרים, וכל הדברים האלה הם חלק מאיזשהו תהליך אינסופי ואחד, אי אפשר להפריד אותו. זה כמו איזה זרם ענקי שאין לו קצוות. וכשאתה בא לציור, זה כמו שטיפה בנהר בא אל עצמה, כן? זה התהליך הזה בא אל תוך עצמו, ורואה את עצמו ומבין את עצמו, וההפרדה בין רמברנט וביני, היא נכונה ברמה של תעודת הזהות ומרשם האוכלוסין, אבל ברמה של התהליך העמוק, היא לא קיימת, כן? ואז אתה בעצם מתחבר לדבר הזה, כן? בסופו של דבר. כן. ולכן העתק, מצד שני אפשר להגיד, אפשר לבטל אותו. גם להעתק יש כוח, הוא לא אפס, יש לו כוח. אבל זה רק מדגיש את העובדה שבגלל שהיצירות המקוריות כל כך חזקות, הן יכולות לשרוד אפילו דרך המסננת של העתק. זה לא אומר שהן שורדות ב-100%, הן שורדות ב-10%. אם זה מספיק לך, תאכל את ה-10% של הפשטידה, אבל אני רוצה את כל הפשטידה.
המפגש עם ציור מקור בחלל המוזיאון, לצד ציורים נוספים שהציבו לצידו, עם עוד אנשים, עם תאורה מסוימת, שונה לחלוטין באמת מצפייה, באותו הציור כשהוא על מסך המחשב בבית, כשהוא קטן יותר, כשהוא צילום של צילום, כשהוא בתפאורת החדר הפרטי, וגם האפשרות לבודד פרטים מן התמונה, נניח בציורים של ברויגל, פרטים ודמויות שנראים באמת כראשי סיכות, ובהגדלה אנחנו יכולים לזהות פתאום סצנה עם סיפור, מה קורה לחלק הזה כשהוא נפרד מן המכלול השלם? מצד אחד יש הבחנה בכל פרט, מצד שני אי אפשר לנתק אותו משאר ההתרחשויות.
אני חושב שנכון מבחינה אתית ואסתטית אפילו, אני לא תמיד עומד בזה, להשתמש בעזרי הראייה שעמדו לרשות האומן, כן? ואם הייתה לו זכוכית מגדלת, ואנחנו יודעים שהייתה, אז בסדר. נגיד, לא הייתי מסתכל עם זכוכית מגדלת על ציור מערות לפי המחשבה הזאת. עכשיו, אני לא עומד בזה בעצמי, כי הפיתוי הוא גדול מדי. באמת, יש היום ציורים שמסרוקים ברמה כל כך גבוהה. הדבר הזה, אתה מקבל ממנו משהו אחד, כי אתה יכול לראות איך הקו, למשל, של רמברנט מתרחש ברמה מיקרוסקופית, אבל יש לו מחיר מאוד מאוד גדול, מכיוון שהוא מכניס אלמנט לא טבעי שלא היה לצייר, ובעצם אתה לא אמור לראות את זה. אתה נכנס בעצם לממדים שאתה לא אמור לראות אותם. והפיתוי מאוד גדול לראות מה שאתה לא אמור לראות אותו, כן? כי, כן, אתה יכול לראות את זה אפילו ברמה היום של הפיקסל, ברמה של השערה שנדבקה שם, קצה השערה וכן הלאה. אבל אם לא נזהרים עם הדבר הזה, זה לגמרי משבש את הראייה, כמו שאת אמרת. זה הופך משהו שהוא קודם כל עובד כמכלול, כאיזו יצירה אורגנית, למשהו שנראה כאוסף של פרטים בלתי מתחברים. וזה מיד, אתה מתחיל לזכור את הציור גם ככה. כן, אתה מתחיל לזכור את הציור כפרטים האלה, ולא כחוויה שלמה. זה דומה, אני חושב, לחשוב על בן אדם כלב, ואיבר ואיזה נים מסוים או תא וכן הלאה וכן הלאה. אנחנו לא תופסים ככה בן אדם, שאני עומד, יושב כאן מולך ומסתכל עליך, אני לא חושב על אישון עין במנותק מהאוזן או משהו כזה. יש איזו חוויה שלמה, והציור אמור לתת את הדבר הזה קודם כל. אז צריך להיזהר, אני משתדל להשתמש בהגדלות ודברים האלה, באמת לדברים ספציפיים מאוד, שאני רוצה איכשהו לפתור, אבל מאוד מאוד במסורה. זה כלי מאוד מאוד חזק וכדאי להשתמש בו במסורה.
אני בכלל תוהה איך הם ציירו את הדברים הקטנים האלה. זאת אומרת, דברים שלנו קשה לראות.
כן.
בעין שאיננה מזוינת באמת בזכוכית מגדלת. איך זה צויר כל כך קטן? ושוב, אני מדברת על סצנה שלמה שיכולה להיות בגודל כל כך מזערי.
כן, לפעמים זה סוד. זאת אומרת, לפעמים יש כל מיני תשובות וספרים שמנסים לענות על זה, באמת על ידי כל מיני עזרים אופטיים שהתחילו להתפתח, אני חושב פחות או יותר במאה ה-15, 16, אולי קצת יותר מאוחר, אני לא זוכר בדיוק. אולי הייתה להם ראייה יותר טובה לחלק מהאנשים האלה, משהו לא כל כך מופרך, אנחנו מדברים על ציירים, אז זה היה איבר ככה מאוד מפותח אצלם. לפעמים זה לא ברור. דרך אגב, לא דווקא ברמה המיקרוסקופית, גם לפעמים ברמה דווקא הגדולה של המקרוסקופיה, זה דבר שהוא לא ברור. אתה לא מבין איך ברויגל מכניס את כל הדמויות האלה לציור ואיך הדבר הזה עובד. זה לכאורה ציור שהיה אמור להיכשל 1,000 פעמים. כן, זה לא יכול להיות. אתה רואה את זה במוזיאונים לאומנות עכשווית, שאומנים לפעמים מנסים ליישב שני דברים בתוך ציור ונכשלים. שני דברים, או דבר אחד. זה פשוט לא עובד, אפילו האובייקט האחד, זה כבר קורס. ושם יש איזושהי הרגשה של יכולת שבעצם אין לה גבול.
כן, וזה גם היה לו חשוב, זה מעניין שזה גם היה לו חשוב לצייר כל כך הרבה סצנות קטנות שבאמת ספק אם הצופה יראה אותם, אבל הוא שם אותם שם, בכל זאת.
כן, אפשר לראות, זה קשה, זה מצריך התקרבות. בעצם מה שקורה עם המחשב היום, זה שבמקום שאתה תעשה את הקידה אל הציור, הציור קד אליך בצורה מכנית, כן? הציור כאילו יוצא אליך, מגדיל את עצמו, ואתה יושב ככה נינוח על הכיסא שלך, ונותן לזה לבוא אליך. אז שוב, אז הפיתוי הוא גדול, כי אתה באמת לא צריך להתאמץ, אבל המאמץ הזה, הוא מפעיל אותך, והוא בעצם יוצר איזו תנועה פיזית ממש, של כניסה פנימה. אתה בא אל הציור, כן? אתה לא אומר, הציור יבוא אליי, זה לא קולנוע, שבו אתה יושב, sit back and relax, כמו שאומרים, ובו התמונות ירוצו ויבואו אליי, ואני יושב רק חי עם הפופקורן. אתה לא יכול לבוא עם פופקורן לציור, כן? אתה צריך את היד הזאת בשביל, כמו שאמרנו קודם, להגרף אותה ולראות. אתה צריך לעשות איתה משהו, לרשום. בקיצור, התנועה הזאת פנימה אל הציור, ובמובן הזה יש בציור ובמוזיאונים ממד של עלייה לרגל. אתה עולה לרגל, אתה בא לשם כאל דבר חשוב, כאל דבר שאני חושב שהוא חשוב לא פחות מאשר לבוא ולשחוט כבש בבית המקדש, מבחינתי לפחות. אני כבש לא אשחוט אם יהיה לי בחיים. אבל לבוא לציור, אתה בא, אתה מתכונן, אתה נוסע אליו, וכשאתה מגיע אליו, אתה עושה את מה שנקרא באנגלית, את האקסטרה מייל, אתה עושה את הצעד האחרון באמת בהתקרבות אליו, לא רק פיזית, אבל הפיזיות הזאת היא גם חשובה. אתה בא אליו, הוא מחכה לך שם.
ואמרת לי שלא רק ציורים שהם למעשה רומן ענק, כאלו כמו של ברויגל המתגר להמתבונן, גם תמונות דיוקן, של לכאורה ציור פשוט.
כן, יש דיוקנאות רבים מאוד, יש בלונדון אפילו National Portrait Gallery, זאת אומרת ששם יש רק דיוקנאות, וזה ז'אנר שצויר הרבה מאוד מסיבות כלכליות, כי אנשים פשוט רצו לפני שהיה צילום, פשוט להנציח את עצמם, כל מיני מלאכים ואנשים עשירים אחרים, אז באמת יש המון המון דיוקנאות. וזה גם דוגמה טובה לאיך הבעלה הזאת קורית, או איך הרגע הזה שתופס אותך מתרחש, מכיוון ש... כשאתה עובר בגלריה שיש בה הרבה מאוד דוקנאות, זה באמת דומה ללכת ברחוב ולעבור מול הרבה מאוד אנשים. רוב האנשים, עם כל הכבוד אליהם וכן הלאה, הם לא תופסים את מבטך באופן מיוחד. זה ככה, אתה פשוט עובר ברחוב, אתה לא זוכר את כל מי שראית ברחוב ראשי. אבל לפעמים יש מישהו שאתה כן, כמו בסיפור הזה של אדגר אלן פה, אישי המון, שהוא יושב שם באיזה מסעדה או משהו כזה, ועובר זה ועובר זה, והוא מסתכל עליהם, אבל הם באים והולכים, ואז פתאום יש איזה מישהו שמתחיל לשגע אותו. הוא לא מבין מי זה הבן אדם הזה, הוא לא מצליח לפענח אותו. דווקא בגלל שהוא לא מצליח לפענח אותו, הוא מתחיל לעקוב אחריו. ואפשר לחשוב על איש ההמון אולי כאיזה מין סיפור שיכול להיות סיפור של מוזיאון אנושי. אתה עובר ואתה רואה ואתה לא מבין לפעמים למה הוא מושך אותך. זאת אומרת, זה שאתה לא מבין זה המשיכה, כן? זה לא טעות, זה לא בג כמו שאומרים, זה הפיצ'ר, זה הדבר. זה שאתה לא מבין שם משהו, זה שיש שם איזשהו סימן שאלה, הוא זה שמושך אותך להביט בו. ואז אתה רואה באמת שפנים של בן אדם, זה חתיכת סיפור, כן? זה רומן בפני עצמו, אתה אפשר לכתוב רק על הבן אדם הזה, הרי הוא חי כבר כמה שנים, הוא חושב, הפיזיות הזאת של הבשר שלו, וכמובן באמת האדם אולי שהיה הכי אומן בזה, ביחס לעצמו, זה היה רמברנט, כן? שצייר את עצמו שוב ושוב לאורך חייו. ויש כמה ציורים של רמברנט, שאני זוכר את זה כחוויה ממש פיזית, אני חושב שזה היה בברלין, שאתה עומד, והוא תופס אותך באיזה, כמעט בהיפנוזה, אתה לא יכול ללכת, כלומר, אתה צריך כאילו לתפוס את עצמך בכתף ולקרוא את עצמך ממנו, כי אתה יודע שבעצם מה שהוא אומר לך, אז הוא אומר לך, תשמע, אתה עכשיו הגעת, גמרנו, אתה לא הולך מכאן, אתה נשאר לכאן לתמיד. ואז אני זוכר את עצמי ממש עומד, ואז אומר, טוב, גמרנו, enough is enough, אני הולך, ואתה עושה איזה סיבוב, ואתה ממש מרגיש כמו איזה כוכב שביט שהשבש מושכת אותו, אתה חוזר אליו עוד פעם. הולך, עושה סיבוב, יוצא מהמוזיאון, חוזר אליו עוד פעם. וכך הלאה, ואז גם כשאתה הולך, אתה... זאת אומרת, למשל, הגן הזה בקיוטו, מאז שהייתי שם, לפני 3-4 שנים, אני כל הזמן רק רוצה לחזור לשם. אני כל הזמן רוצה, אני באמת הייתי מוכן לחזור לשם, זה פשוט נורא רחוק, למה אפשר לקרב קצת את יפן לכאן? אני רק רוצה לחזור לשם, אני הייתי מוכן כל בוקר, אני אומר את זה כל בוקר, עד שארית חיי, לעבור שם, לשבת שם שעה, וללכת. אני חושב שהחיים שלי היו יותר שלמים וטובים אם הייתי יכול לעשות את זה, באחריות.
ואתה יודע למה?
לא. כלומר, אני יודע למה, כי אני יודע מה שיש שם, אבל אני לא יודע למה, מכיוון שמי שיצר את הגן הזה לפני כ-500 שנה, הצליח ליצור שם עולם עם מין תיבה של משהו כמו 15 מטר רוחב, הגובה שלה הוא אינסופי, של שקט. יש שם איזה תיבה תעודה של שקט.
זה מצרך נדיר.
כן. וזה לא, כן. זה שקט במובן הכי עמוק שלו. זה שקט שדומה לשקט, אני חושב שאם היה אפשר להקשיב לשקט שהיה לפני המפץ הגדול, זה היה כזה שקט. וזה דבר שבאמת לא יסולא בפז. אין מחיר לדבר הזה, לדממה מסוג הזה, כי זה הדממה, זה באמת הדבר העמוק ביותר שאפשר לגעת בו, לחוש אותו. וזה נמצא במקום שאתה קונה לו כרטיס, 500 ין, כמובן. כן. זה מקום בעולם, זה לא איזה חוויה מיסטית שאתה צריך לקחת איזה סם, איזה פטריה, או לעלות, לעשות איזה עליית נשמה כמו הבעל שם טוב, לא, אתה קונה כרטיס, מוקדם בבוקר, אתה יושב שם, ואתה לא צריך לעשות שום דבר, אין מה להגיד על הסנאים האלה, וזה קורה.
איך פועל ממד הזמן בטווח הארוך יותר, כלומר ציורים שראית לפני 10 או 20 שנה, ואתה חוזר עליהם שוב כעת, משהו קורה לציור, בגלל הזמן שחלף, נקודת המבט שהשתנתה, ואתה שהשתנית?
כן, הרבה דברים קורים. יש הרבה ציורים שמאוד משכו אותי לפני 20 שנה, והיום פחות. למשל, אומן כמו ורמיר, שמאוד אהבתי אותו, מאוד. חשבתי שהוא האומן שאני הכי אוהב, והיום אני מסתכל עליו עדיין בעניין מאוד גדול, אבל לא כמו פעם. אני חושב שזה די מובן, אתה אחר מאשר, שאתה בגיל 30 או בגיל 20 ומשהו, ואתה מתבונן, זה לא כמו שאתה בגיל 50. אתה קוראים לך דברים, נולדים ילדים, הם יוצאים לדרכם, באמת חיים שלמים כמעט. ויש דברים שיותר חשובים לך ופחות... אני חושב שבגדול אפשר להגיד שדברים שקשורים ליופי, הם עדיין מאוד חשובים, אבל אתה מחפש איזה משהו מעבר לזה. זאת אומרת, משהו באמת שקשור אולי למעבר לצורה, למעבר לפני השטח היפים והמעניינים. אז באמת חלק מהציורים ההולנדים האלה, למשל, אני אסע לשם ואני אראה אותם וכן הלאה, אבל זה יהיה קצת פחות.
אבל אני לא מדברת ברמה של נקשר אליהם, אוהב אותם וכולי, אלא האם משהו קורה בעיניך לציור עצמו? זאת אומרת, הציור נתפס באופן שונה. אתה מבין אותו אחרת.
כן, כן. אני לא חושב כרגע על פרטים מסוימים, אבל קודם כל זה קורה מיום ליום אפילו. אני זוכר כל מיני דברים שאני כותב בפנקס, ואני כותב לעצמי, איך לא ראיתי את זה? אני כותב את זה לעצמי, כן? איך לא ראיתי את זה? אתה כל כך מסתכל על דברים אחרים, ופתאום אתה רואה דבר קטן כמו השתקפות של מישהו באגם, למשל בציור של פוסן, כן? יש שם... זה מישהו, ופתאום אתה רואה, למשל, יש שם מישהו עם רואה בעין, כן? שהולך שם עם איזה עדר של פרה, ואולי עוד כמה כבשים, ופתאום אתה רואה דבר מאוד מאוד קטן, שכל הדבר הזה משתקף גם באגם. זאת אומרת, שכל הציור משתקף בתוך עצמו. ויום שלם לא ראית את זה, כן? ואז פתאום אתה יכול להתחיל לחשוב שהציור הזה בעצם, מה שקורה לך, כי זה משהו שמשקף את הציור גם קורה שם, לא משנה עכשיו מה אתה אומר על זה. אז כל מיני דברים כאלה, כן, בוודאי, ואין מה לדבר שאחרי כמה שנים שאתה בא, אתה שוכח את זה ואתה רואה את זה מחדש. למרבה הצער, אני באמת, לפעמים עוברות הרבה מאוד שנים עד שאני יכול לחזור לציורים האלה, כי הם מפוזרים על פני כל העולם, ואנחנו גרים איפה שאנחנו גרים, והקצב שלנו הוא מותאם לדבר הזה, אני גם לא אדם עשיר שיכול לעשות את זה, אני לא יכול לנסוע פעם בשבוע, וגם זיהום האוויר של המטוסים, זה גם דבר שצריך לקחת אותו בחשבון, אני... באמת לא רוצה לתרום את חלקי יותר מדי לדבר הזה.
זה משהו שאפשר לתרגל? זה משהו שאפשר לרכוש? כל אחד יכול? או שנדרשים ליכולות כאלו כישורים מיוחדים, כישרונות מיוחדים? אולי באמת נפש של משורר?
בוא נגיד ככה, שאם יש כאן משהו שאפשר לתרגל או לרכוש, הרי היא לא קשורה, הדבר הזה לא קשור באופן ספציפי רק להתבוננות באומנות. אני לא חושב שאפשר לחיות באופן בלתי מתבונן בעולם, ואז לבוא ולצפות שאתה תוכל להתבונן בציורים. זה לא, כמו שאמרנו מקודם על אותו תהליך אינסופי, זה חלק מכל החיים שלך. ואני חושב שהדבר הכי חשוב כאן הוא לא להפריע לעצמך. לאפשר לציור לזרום אליך, לא להפריע לעצמך, כאמור, בידע יותר מדי צפוף, בהסחות דעת יותר מדי צפופות. ובמקרה הכי גרוע, מה שיקרה זה שאתה תעמוד רבע שעה, חצי שעה, לא משנה, כמה זמן שמתאים לך מול ציור בשקט. זה דבר כל כך נורא? אני ממש לא חושב. לא תכתוב על זה לעיתון הארץ. בסדר, אז יצא שכתבתי לעיתון הארץ. האמת, אני גם לא חשבתי לעשות את זה, זה הם ביקשו ממני, זאת אומרת, זה לא איזה משהו ש... הם ביקשו ממני, ועשיתי את זה בשמחה, אבל לא לצפות להוציא משהו מהדבר הזה, ולדעת שרוב הציורים, אתה לא תכתוב עליהם שום דבר, אתה בוודאי לא תפרסם את זה.
אבל אני כן שואלת אם כן בכל זאת נדרשות איזשהם תכונות מסוימות שהם מעבר...
אני לא חושב, אני חושב שכל בן אדם יש לו את התכונות האלה, כן? זה אומר חוש ראייה, עיניים, אם אין לך חוש ראייה, תעבור למשהו שאפשר למשש אותו, לפסלים, יש אנשים, או למוזיקה.
אבל זה לא רק לראות, זה להבחין, זה באמת לשים לב, זה להיות אולי קשוב יותר.
יש משפט, אני לא זוכר כרגע מי אמר אותו, אולי גם כוולטר בנימין, הוא אמר שתשומת הלב היא התפילה של הנפש. וזה מופיע בספר של גלילי שחר, על פאול צלן. יש את זה לכל בן אדם. אף בן אדם לא נולד בלי זה. אני חושב שההבדל הוא בכך שיש אנשים שלאט לאט מכסים את הדבר הזה בכל מיני עניינים, בהתעסקויות, וכן הלאה וכן הלאה. בסדר, זה זכותם. ויש אנשים שאולי פחות. גם לי יש כמובן את ההתעסקויות שלי, אני לא קם בבוקר והולך לשתות קפה במוזיאון. אבל אני כן מנסה פעם בשבוע ללכת למוזיאון. אני מאוד אוהב את זה, יש לי מנוי שנתי גם למוזיאון תל אביב. זה במרחק הליכה מהבית שלי. אז אני הולך לשם, וזה התרגול. אתה הולך ואתה תמיד תמצא משהו. זאת אומרת, הדבר הכי חשוב באמת, זה פשוט לעשות את זה, ולא להפריע לעצמך. והתודעה שלך, התודעה של כל בן אדם, היא לא יותר טובה ולא פחות טובה מהתודעה שלי. אתה פשוט צריך לאפשר לתודעה הזאת, שהיא באמת כמו איזה מין מראה, לשקף בלי הפרעות. זה הכל. ומה שיצא מזה אני לא יודע. יכול להיות שאתה לא תרגל את הכתיבה שלך ואתה לא תכתוב. אבל זה באמת לא משנה, זה הדבר הנפלא בדבר הזה. אם אתה יוצא ממוזיאון ואתה עמדת רבע שעה בשקט מול ציור, זה דבר מאוד מאוד גדול, בתוך חיים שאין בהם את הרבעי שעה האלה. וכל מה שמעבר לזה זה בונוס כבר, תכתוב על זה שיר, נהדר, תכתוב על זה כתבה, נהדר, אבל גם לא תגיד מילה. השקט הזה הוא ההישג הגדול, וזה מה שרציתי להגיד.
בוא נתעכב עוד רגע על שני ציורים נפלאים שאתה מתאר, וששוב אולי ישפכו אור, ושני הציורים האלו, אחד רישום יוצא דופן של ברויגל, הזכרת אותו קודם, מות מרים, השני תחריט זעיר של רמברנט, סולם יעקב, בשניהם האור משחק תפקיד חשוב מאוד, אבל אני מדברת שוב על המבט שלך, במה אתה בוחר להתמקד, אולי לאו דווקא באירוע המרכזי בתמונה, אלא שוב אל הפרטים הקטנים לכאורה השוליים, אבל שם, במה שנראה אגבי, צדדי, נמצאת אולי נשמת הציור הזה. על המיטה מרים גובעת, ובצד מישהו או מישהי ישנה וחתול שמתחמם מול האח, ככה זה אתה כותב.
כן.
ככה זה. כלומר, אולי יותר מלהבין משהו על הציור, אתה מבקש באמצעות המבט להבין משהו עלינו, על החיים.
כן, אמרת כאן שני דברים. קודם כל, לגבי הפרטים הקטנים, זה קשור מאוד למה שדיברנו עליו בהתחלה. אם אתה בא לציור ואתה מסתכל על מה שאתה אמור להסתכל בו, זה אומר שאתה כבר בא עם ידע מוקדם והטעיה מוקדמת לגבי על מה הציור הזה ומה חשוב בו. וזה אומר שכבר אתה מסתכל לא נכון. אתה צריך לבוא לציור מתוך איזו הנחה שכל דבר בו יכול להיות חשוב באותה מידה. וזה פשוט נכון. כן, קודם כל זה נכון אובייקטיבית. הנושא של הציור הוא לא בהכרח הדבר הכי חשוב בו. אם זה ציור על צליבה, זה לא אומר שבהכרח הצלב, ישוע על הצלב יהיה הדבר הכי חשוב בציור. יכול להיות שהפרחים שמתחת לצלב יהיו הדבר שהיה חשוב לצייר יותר, והוא ניצל את הז'אנר של הצליבה כדי לצייר פרחים. אתה לא יכול לבוא עם הנחות מוקדמות. ואז זה אומר שהחתול הזה, אתה צריך להסתכל עליו כמו שאתה מסתכל על הגיבורה של הציור. זאת אומרת, לא להסתכל באופן שהוא רק ממוקד, אלא גם באופן שהוא מאפשר למבט הפריפריאלי, למבט שהוא מסתכל ימינה ושמאלה, גם לעלות. זה באמת כמו בנהיגה במכונית. אתה גם מסתכל על המכונית שמולך, זה חשוב, לא להתנגש בה, בסדר. אבל אתה גם צריך להיות דרוך וקשוב למה שבא מהצדדים, ולמי שמאחוריך במובן מסוים. וזה נובע, כל נובע מאותה נכונות לא לדעת מראש על מה אני בא להסתכל. להגיד, זה ציור על משהו. לא כדאי להסתכל גם מה כתוב לידו. גם לא כדאי לדעת מי צייר את זה בהתחלה. מה זה חשוב מי צייר את זה? זה צויר על ידי מישהו. והדבר הזה, במובן מסוים, הציורים של ברויגל הם דוגמה מאוד טובה, כי מה שברויגל מלמד אותך כמורה ממש, זה לא לחפש את הדבר העיקרי הזה. אם אתה תחפש אצל ברויגל את הדבר העיקרי, אתה תרגיש אידיוט, כי הוא יגיד לך בסדר, אוקיי, הדבר, ישו נמצא שם, אתה צריך למצוא אותו איפשהו במרכז הציור. אבל יש שם בערכות הזה 100 דמויות. אז למה הוא לא צייר רק את ישו, הוא גזר אותו וסילק את כולם? הוא אומר לך משהו, הוא מלמד אותך בלי כל לשכוח מהניסיון שלך לחפש את המרכז ואת הנושא של הציור. לא לבטל, גם המרכז הוא חשוב. אבל יש שם כל כך הרבה יותר, ובמובן הזה כל ציור הוא כמו ציור של ברויגל. גם ציור שיש בו דבר אחד, אז אתה רואה את הדבר האחד, זה ציור שמצייר איזה פרח. אבל תתחיל עכשיו לראות את הדברים שאין להם אפילו שם, כמו נגיעה של מכחול, כמו נקודה של אור, כמו משהו אחר, שהם גם דמויות במרכאות בתוך הציור. ולא להגיד, אוקיי, ראיתי פרח, אני מבין מה זה, אפשר ללכת הלאה. אז במובן הזה ברויגל הוא מורה לכל התבוננות, בכל ציור, אני חושב.
אבל מה שבעצם אתה אומר שם בציור הזה, כשאתה אומר את המשפט הזה ככה זה, זה שזה בעצם, החיים הם כאלו, זאת אומרת, מישהו מת,
כן.
שזה האירוע אולי הכי דרמטי,
כן.
ובצד יש חתול,
נכון,
ויש
נכון.
מישהי שבכלל ישנה,
נכון,
ואלו זה, החיים.
נכון, זה הציורים האלה, וברויגל הוא באמת צייר החיים, החיים האנושיים, הוא צייר האדם, הוא מלמד אותנו הרבה מאוד דברים, שאנחנו לפעמים גם יודעים אותם, אבל הדברים החשובים שאנחנו לומדים הרבה פעמים, זה דברים שאנחנו יודעים אותם, ואנחנו פתאום יודעים אותם עם איזו הדגשה, או יודעים אותם מחדש. כן. ואתה מבין שגם אם מישהי מאוד חשובה כמו מרים, זה לא פחות מבחינת הנוצרים אמו של המשיח, כן, זה חתיכת תפקיד בעולם, גם כשהיא מתה, יש שם מישהו שנרדם ומנמנם, ויש חתול, ואפשר לקחת את זה באמת לעניינים שלנו, גם כשקורים טרגדיות, גם ברמה האישית, גם ברמה הלאומית, אנחנו יודעים שאנשים ממשיכים לחיות, אנחנו יודעים, באמת, אם ניקח דוגמאות אפילו ממלחמת העולם השנייה, גם כשקרו הדברים הנוראים ביותר, אנחנו יודעים שכאן בארץ ישראל הלכו לקולנוע, ואכלו גלידה, והשתזפו וכן הלאה וכן הלאה. אפשר להתנגד לזה, אפשר לא להתנגד לזה, זה לא משנה, זה המציאות, זו המציאות האנושית, העולם לא נעצר כשאתה סובל, ואני חושב שאפשר גם במובן מסוים לסמוך בזה, הרי לא היינו רוצים כשיש לנו כאב שיניים או דבר חלילה יותר גדול, שכולם יכאבו. אתה שמח בזה באיזשהו אופן, שכואבת לך השן, ואנשים אחרים חיים, יופי, לא כולם צריכים לסבול כמוני.
כן, ככה זה.
כן.
ברישום של רמברנט יש ערבול של כנפי מלאכים וכפות רגליים, והכל דחוס במעלה הסולם, סולם יעקב, חושך ואור. אתה מתקרב עוד ועוד אל התמונה, אתה מסתיר לאנשים אחרים, כך אתה מדווח, ומשהו קורה לך.
כן, אתה נכנס, זה טריק אופטי מאוד פשוט. ברגע שמתקרב לאיזה משהו, אתה יכול לרגע לחשוב שאתה בפנים. כן, אם אתה מסתכל מספיק זמן על ציור, ואתה שוכח מהסביבה, ואתה בוהה קצת ושוכח מי אתה, אתה פתאום יכול לחשוב שאם אתה תעשה עוד צעד אחד, אתה כבר תהיה שם בפנים. כן, כמו המסך קולנוע שנקרא בסרט של וודי אלן. שם אני לא זוכר אם יוצאים או נכנסים. והדבר הזה אפשר להתנסות בו, הוא יכול לקרות. כן, זה פשוט סוג מסוים של בהייה, ריכוז. אתה כמעט נהיה כמו איזה מין גולם, ואז אתה נכנס פנימה.
ואני תוהה עד כמה המבט הזה פנימה, אל הציור ואל עצמנו, הוא מסוכן, ואולי יש לו מחיר.
לא, אני לא חושב שיש לו מחיר. אתה תמיד יכול לחזור, אתה כל כך לא שם, העולם כל כך מושך אותך החוצה, הוא כל כך כבד, שאין שום סיכוי, אני לא חושב שאפשר... יש, נתן דוגמה, לפרוסט, יש קטע באחד מהספרים של בעקבות הזמן האבוד, הוא מתאר איזה צייר שבא לראות... את הציור הזה נוף דלפט של ורמיר, שהיום הוא תלוי בהג, אבל אני חושב שבציור, בסיפור, סליחה, הוא מוצג בפריז, אם אני לא טועה, ואז הוא מתחיל להסתכל שם על איזה גגון, ומתחיל להגיד, ככה הייתי רוצה לחיות, ככה הייתי רוצה לחיות, גגון צהוב, גגון צהוב, הוא נופל ומת. מתגלגל, הוא היה מת. הציור הורג אותו. אז האמת, אם למות מול נוף דל של ורמיר, אז בסדר, עדיף מאשר בכל מיני הקשרים אחרים, אני יודע, בבית חולים מיכילוב מחובר לצינורות. אני מוכן לחתום על זה, זאת אומרת, אני מקווה שזה יקרה עוד הרבה זמן, אבל כן, הוא פתאום מבין שהציור הזה הוא איזה אידיאל אולי שהוא לעולם לא יוכל להגשים, אני לא יודע, זה לא לגמרי מוסבר. אבל החוויות האלה הן אינטנסיביות מאוד, אבל הן תחומות בזמן. ובמובן הזה, המוזיאון או הציור גם שומר עלינו. אם אתה תחיה... כל יום 10 שעות בתוך ציורים, זה באמת טירוף הדעת. אבל להיות שעה בתוך הדבר הזה, כמה שעות יש לנו כל יום, ובכל שבוע, בכל החיים, כן? זה באמת סוג מסוים של טריפ, הדבר הזה. אבל הוא קצור בזמן, והוא לא מזיק, אני חושב, כמו כל מיני פטריות, שאתה לא יודע איך אתה תצא מהצד השני של הפטריה. זה מין פטריה בטוחה. יש שם גם את השומר של המוזיאון, הוא תמיד יוכל להרחיק אותך אם אתה תיגע בציור. אז מומלץ מאוד.
אני עומד בתור עם בני עמים שונים, אתה כותב, דרור, כמו בתור לפני מחלקת הגירה של ארץ הציור, מחכים לבקש מקלט מדיני. ארץ הציור אינה במקום אחד, היא פזורה. הסעיף היחיד בחוקת הארץ הזאת הוא תשומת הלב. תשומת לב לכל מה שיש, לצד ההכרה שמה שיש אינו ניתן לידיעתנו המלאה אף פעם. אז בסופו של דבר, זה אין סופי, זו התמודדות בלתי אפשרית במלואה, ותשומת הלב היא מצרך קשה להשגה. אנחנו מדברים על זה שוב ושוב,
יש
די...
פסוק משיר של הלדרלין, שאומר משהו כמו, קרוב האל וקשה לגעת בו. קרובה תשומת הלב וקשה לגעת בה. זה דבר שהוא, מה זה קרוב? זה הרקמה הבסיסית ביותר הנפשית שיש לכל בן אדם. תשומת הלב זה מה שמאפשר לך לראות את ההגה במכונית, ללחוץ על, על, על כפתור בטלפון. זה מפעיל את כל הפעולות שאנחנו עושים, זה אנחנו. ומצד שני, זה באמת מאוד מאוד קשה לשים לב לתשומת הלב. זה בעצם כל מה שנדרש, לשים לב שאתה שם לב ולהיות בתוך הדבר הזה. ובמובן הזה אפשר להגיד שיש גם במוזיאון איזה משהו, דיברת על דברים מסוכנים, אני לא רוצה לדבר על זה כדבר מסוכן, אבל כדבר שצריך להכיר בו, שזה מובלעת, זה בועה. זה בועה שגם זורקת אותנו לעולם, כמו שדיברנו מקודם, על הרגע של המוות וכן הלאה, ובכל זאת זה בועה מוגנת, זה באמת הפנטזיה הזאת של הדמות הזאת מהספר, מהרומן שסיפרתי עליו מקודם, לחיות במוזיאון, לישון שם, זה הסיפור של תומאס ברנרד, שמישהו שבעצם כל יום נמצא שם. זה מאוד מאוד מוגן, יש לך שם בדרך כלל מה לאכול ומים לשתות, ואתה יכול לנוח, ולצאת מזה לרעש וכן הלאה, זה צריך ללמוד לעשות את זה. במובן הזה זה קצת כמו לחזור מחוץ לארץ בכלל, שאתה חוזר מחופשה וכן הלאה. אז את צריך להכיר שהמוזיאון הוא גם קפסולה חזקה מאוד מצד אחד, ומצד שני, הוא תמיד מוציא אותנו לעולם. יש שיר הייקו של משורר אירי שקוראים לו גבריאל רוזנסטוק, שהוא אומר משהו כמו, אחרי המוזיאון, הצבע של עצים אמיתיים. אוקיי? אחרי המוזיאון, הצבע... זאת אומרת, אתה תמיד יוצא בסופו של דבר, אתה לא יושב בצילם של העצים של, של ון גוך או של רמברנט או של ציירים אחרים. אני חושב שהחוויה הטובה היא איזושהי אינטגרציה של הדברים האלה. כלומר, לראות מחדש את העולם דרך האומנות. זה אולי המטרה העיקרית. האומנות היא בעצמה הדבר חשוב, אבל היא גם מאירה את העולם. עוד משפט יפה של צ'כוב, אני חושב שהוא אמר שהברק הוא מאיר את העולם, אבל גם הוא בעצמו צריך התייחסות. כלומר, האור של הברק הוא גם מאיר כל מיני דברים, זה צד אחד של הדבר, אבל האור של הברק בעצמו הוא גם דבר בפני עצמו שצריך לדבר עליו. הוא לא רק משמש כאיזה כלי להאיר משהו אחר. ואפשר להגיד את זה על האומנות. האומנות היא גם... דבר בפני עצמו כמו הברק, והיא גם מאירה את העולם. ושני הדברים האלה ביחד הם הדבר השלם.
דרור בורשטיין, תודה רבה לך.
תודה רבה רותי.
בתוכנית מאחורי הקלעים שוחחנו על המבט ביצירות אומנות עם המשורר, הסופר, העורך והמתרגם דרור בורשטיין. אני רותי קרן, מגישה ועורכת. עוד תוכנית של מאחורי הקלעים גם בשישי הבא בשש, וכמובן גם בעסקט לצד כל התוכניות הקודמות. להתראות.